מסכת סייטה דף גימל, השיעור מתחיל בדף בייס, סוף עמוד בייס, שבע שורות לפני סוף העמוד, בממר עומר יש לוקש. אומרת הגמרא עומר יש לוקש, מה לושן כינוי? הרי למדנו במשנה מכאנו לאישתוי, מהו הלושן הזה של כינוי? דובר המטיל כינו בינו לבין אחר. כינו אומר רשי זה מלשון כעס, כמו שכתוב בפסוק, הם כינוני בלוי אל, הם הכעיסו לפני הקודש ברוך הוא, כי כינו חיימס גובר. שכינו זה לשון כעס, אז מטיל כעס ומריבה בינה לבין אחרים. על מקוסובה, שריש לוקיש סבור שכינוי זה על פי עצמו, הוא יכול לקנות לה גם בינו לבינו, בלי שאף אחד ידע מזה, וכולה על מלויד דקונה לו, אף אחד לא יודע. ואמרה, מי זה כמו, מה זה שלפנינו דקובד לו שהיא נבדלת מן האנשים? ועושה למעבד כינו, בעדו עד באים למריבה איתה ולידי כעס. זה מה שהכינוי נקרא כעס, שהוא מטיל כעס. קנאה, כעס בינה לבין אחרים שאינם יודעים שהיא נבדלת מן האנשים משום שבעלה קנאה לה. ורב ימר ברב שלמי משמי דאבי אומר, דובר המטיל קנאו בינו לבינו. הקנאו, הכעס והקטטה תהיה בין הבעל לאשתו. על מקוסובר משום שהוא סבור קנאוי על פי שניים עדים. הקנאוי נעשה דווקא על ידי שני עדים שהוא מקנה בפניהם. וכולה על מיד דקון לו, אז הרי כולם ידעו שהוא קנה לה, משום שהעדים מגלים את הדבר, אז אין להם שנאה איתם למה שהיא בודלת מהם, שהרי הם יודעים שהסיבה היא בגלל שבעלה קנה לה, אלא ואי הוא דעות למעבד קנה בעדו, היא זו שתריב איתו, משום שהוא מצער אותה ומקנית אותה, הוא מכעיס אותה כי הוא חושד בה בזנות, אז הקינו שתיווצר על ידי הקינוי הוא בינוי לבינו. פה מתחיל דווקא מלומדם. על כל כונים משני המנדו אומרים שכך פרשו את הלושן כינוי שזה מלשון כינו, על מקוסבר, קוסבר ששניהם סבורים, זה אוסור לכנס. שהרי הם אומרים שזה לשון הטלת כינו, שזה דבר מגונה, על מוכח מזה שהם סוברים שאסור לכנות, כפי שכבר היה לנו ראי מהמשנה שלנו שכך היא סוברת בתחילת המסכת. אומרת הגמרא ומנדו אומר מותר לכנס, המנדו אומר שסובר שמותר לכנה אדם לאשתו, מהו לושן כינוי, איך הוא יפרש את המילה כינוי, הרי לא ייתכן לפרש מלושן כינו. הוא אמר רב נחמן בר יצחוק, אין כינוי אלא לושן אסרו, כינוי זו התראה שהוא מטרה בה, שהיא לא תתייחד עם פלוי. וכן הוא אומר, ראיה מהפסוק, שכך זה הלושן כינוי, שכתוב בפסוק בנבואת יואל, ויקנה השם לארצוי. מסביר רש"י, שביואל האחר שהיה ההרבה והגובי שהיו משולוחים לאכול מן השדות של ישראל, והקדוש ברוך הוא אחר כך יתרה בהם בילק, החסיל והגזם, הם סוגי ההרבה שלא ישחיתו עוד את ארצו. וזה מה שנאמר ויקנה השם לארצו, פירושו יתרה בהרבה שלא ישחית יותר את ארצו, ולארצו כמו זה על ארצו, כמו שכתוב בפסוק וישאלו אנשי עמוקים לאשתו, פירושו על אשתו. תניה למדנו דברי סוער מהירים אדם עובר עבירה בסתר, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי. מה זה אדם עובר עבירה בסתר? מפרש רש"י כגון אישה פרוצה שהיא עוברת בסתר, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי, שנותן בלב בעלה לקנא לה, והדבר מתפרסם בגלוי שהיא חשודה על העריות, שנאמר ועובר עליו רוח קינו, ואין עבירו אלא לושן אחרוזה. הלושן ועובר הכוונה לושן אחרוזה, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתכוון להעביר קול שידעו את מעשיה של אישה זו שעשתה עבירה בסתר. מאיף אני יודע שהעבירה זה לושן אחרוזה? שנאמר ויצב מוישה ויעבירו קול במחנה. העברת קול במחנה הכוונה שהיו מכריזים על הדבר. ריש לוקיש אמר אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שלוץ, שנאמר איש איש כי תסתה אשתו, תשתה כסיב, שזה מלשון שטוס. מסביר המרשו של ראש הדריש לוקי שנלמדת כך, הרי אם הכוונה רק לפירושו הפשוט של המילה תסתה, שהכוונה סוטה מן הדרך, היה צריך להיות כתוב כי תתה, שהיא נתה מן הדרך הישרה. ואם כתוב תסתה, אז מזה אנחנו לומדים שזה כתוב בשין, כדי לרמוז לנו שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטוס. והמרשום מביא שבמדריש זה נאמר במיוחד על עניין הערבה, שנלמד מהפסוק נויר איש החסר לב, כי המנאפת מפתה אותו גם בדברי שטוס והוא עושה את רצונה. אבל מלושן הגמור אומר המרשום, שאין עוד המויבר אווירה משהו עוד בכל אווירה יש ללמוד כן, והיינו שהרוח מטעה ומסתה אותו מדרך טויבו לדרך רו. אז מתאים המילה כסיסטה, שעל ידי השטוס אדם באמת סוטה מן הדרך הטובה אל הדרך הרעה חלילה. טוב, נו דבר רבי שמואל, מפני מה האמינו תירא עיד אחד בסתר? למה התירא מאמינה לעיד אחד שיעיד בסתר לאחר שנסתרו, שהיא נטמעה באותה סתירה כפי שלמדנו בדף הקודם, שרגליים לדובו שריקינו לו ונסתרו, ועיד אחד מעידו שיתמר? אז יש כאן ראיה שבאמת העיד אחד אומר אמת, שריקינו לו ונסתרו, ולכן אם הוא מעיד שיתמר, הוא נאמר. הוא אמר לרחוף אל הבייב וכקסיבו כינוי בוסר סתירה ותומו דכסיבו. אחרי אותו פסוק שממנו אתה לומד שעיד אחד נאמן להעיד על אישה שנטמעה לאחר סתירה, נאמר לפני שנאמר כינוי בתורה, משום שכך הוא סדר הפסוקים, וניסטרו ונטמע ועיד אין בו, ורק אחרי זה כתוב ועובר עליו רוח כינו. משמע שאותו פסוק שממנו אנחנו לומדים שעיד אחד נאמן להעיד על אישה שנטמעה בסתירה, מדבר גם בלי כינוי, וגם בלי כינוי עיד אחד נאמן להעיד שהיא נטמעה. אז איך אתה לומד מכך משום שרגליים לדובו? עונה הגמרא, אומר לי, ועובר, מה שכתוב אחר כך בפסוק, ועובר עליו רוח כינו, אין הכוונה שעכשיו הוא מקנה לה, אלא ועובר פירושו הוא כבר עובר, לפני המיינסה של הסתירה, כבר עבר על הבעל רוח כינו והוא קינה לה, ולכן, כיוון שגם הוא קינה לה וגם ניסטרו, עיד אחד נאמן לומר שהיא נטמעה, משום שרגליים לדובו. שואלת הגמרא אלא מיאטו שבעובר מתפרש הוא כבר עובר, כשכתוב ועובר לכם כל חלוץ בפרשה של בני גוד ובני ראובן, שמשה רבינו מצווה אותם לעבור עם יהושע את הירדן, ועובר לכם כל חלוץ אוכן נאמר, תפרש שזה מלשון עבר שכבר עברו, הרי משה רבינו מזהיר אותם על העתיד, שבעתיד כשיהושע ייכנס לרבוש את ארץ ישראל הם יעברו חלוצים לפני המחנה. עונה הגמרא, עוד סומד הפסיב ונרבשו האורץ לפני השם ואחר תושובו, אז הרי תושובו מוכיח שזה להבו, משום כך פשוט שהעובר לכם כל חלוץ מתפרש על נהבו. אבל פה אלו אוכר, אם תרצה לפרש בעובר שהכוונה על להבו שלאחר סתירה, אז הוא קינה לה איסל כדתך כדכסיבה כפי סדר הפסוקים, והכינוי בא וניסטרו ואיניטמו ואחר כך זה עובר בוסר תומה וסתירה כינוי לומולי, אם היא כבר גם נסתרה וגם נטמעה, מה יש צורך בכינוי של בעלה? על כל כך ועובר הכוונה הוא כבר עובר לפני הכינוי, לפני הסתירה והתומה עבר עליו רוח כינו, והיה כאן כינוי שהוא קינה לאשתו. אומרת הגמרא תנא ברבי שמואל, אין עוד מקנה לאשתו, אלא אם כן נכנסו ברוח, שנאמר כתוב בפסוק ועובר עולוב רוח כינו וכינו יש אשתו. אז מזה אנחנו יודעים שהכינוי שאדם מקנה לאשתו זה על ידי שנכנסת בו רוח ממרו, אבל עדיין לא נתפרש איזה רוח זו. האם זה רוח טהר או רוח תומה? אז נחלקו בזה אמירות. מהי רוח? רבונון אמר רוח תומה, שזה רוח תומה שנכנסת בו ממרום על ידי הסודן, שבא להחתיא אותו להקנית את אשתו. רב אשר אומר רוח טהר, שזה בא לו ממורם רוח טהר, משום שהוא שונא את הפריצות ולכן הוא מקנה לאשתו. אומרת הגמור, הוא מסתבר כמאן דאמר רוח טהר. תניא למדנו בברייתא וכינס אשתו רשות. מה שכתוב בתורה וכינס אשתו, אין הכוונה לומר שהוא חייב לקנה לאשתו, אלא זה רק רשוס, דברי רבי שמואל, רב עקיבא אומר חויבו. רב עקיבא אומר שזה חויבו ומצווה לקנה לאשתו. מסבירה הגמרא את הראיה להוכיח מזה שהרוח שעליה מדבר הפסוק רוח ממורים שעוברת עליו לקנה לאשתו היא רוח טהר. היא עמוד בשלמה רוח טהר שפיר. אם אתה אומר שזה רוח טהר, שייך להבין את המחלוקת אם זה רשות או חויבו. אלו היא אמר רוח תומה, רשוס וחויבו, להיולה לאיניש רוח תומה בנפשי, מה שייך בזה שאדם יהיה עליו חובה להכניס בעצמו רוח של תומה, או אפילו רשות להכניס בעצמו רוח של תומה, אז ודאי שהרוח היא רוח טהר, ונחלקו רבי שמואל ורבי עקיבא, אם זה רק רשות לקבל על עצמו רוח טהר מפשום שהוא סיין את הפריצוס, ורבי עקיבא אומר שזה אפילו חובה גם כן, אבל על רוח תומה לא שייך לומר שזה רשוס וחויבו, וממילא מוכרח מהברייסה שזה רוח טהר. מסביר המרשו שעל אף שלמדנו לאל, בברייסה שרב מאיר היה אומר, שעוד המעבר עבר בסיסר והקודש ברוך הוא מאחריז עולוב בגולוי, נלמד מבעובר עליו רוח כינו, אז הרי כתוב שהקודש ברוך הוא מאחריז עולוב בגולוי, למה הגמור לא מביאה מזה ראיה שזה רוח טהר? אומר המרשו, משום שהקודש ברוך הוא מאחריז עולוב בגולוי, יכול להיות על ידי הסות מזה רוח אטומה, ואין זה ראיה שזה רוח טהר. מזה שרבי שמואל ורבי עקיבא סוברים שזה או רשות או חויבו, מזה יש ראיה שזה רוח טהר. גוף ולמדנו לאל, וכינס אשתו היא רשוס, דברי רבי שמואל, רבי שמואל סובר שלקנה לאשתו זה רק רשוס, והוא לא חייב בזה וזה לא מצווה. ורב עקיבא אומר חויבו. מביאה עכשיו הגמרא שיש עוד שני מקומות שנחלקו כך רבי שמואל ורב עקיבא. לא יתמו רשות. כתוב בציר בפרשס אמר שהכויינים אסור להם להתאמה לנפש מן המת. כויין אסור לו להתאמה בתום עצמת. כתוב בציר כי אם לשאירו יקורב אלו לאימוי ולאוביב ולבנוי ולביטוי ולאוכיב ולאחויסו יבסולו הקויבו אלו אשר לא יוישו לאיש לא יתאמו. אז הרי כתוב כאן בפסוק לא יתאמו, אומר רבי שמואל רשות, דברי רבי שמואל, שיש כאן רשות להתאמה לקרויבים, אבל אין כאן ציווי וחויבו להתאמה לקרויבים. ורב עקיבא אומר חויבו, רב עקיבא סובר שלא יתאמו מלמד שחובה על הכהן ומצווה להתאמה לשיבו קרויבים. אותו דבר הם נחלקו, כשנאמר בתיר לא ילום בהם תעבודו, שאדם שיש לו עבד כנעני, נאמר לא ילום בהם תעבודו, רשות, דברי רבי שמואל, שהתורה נותנת לו רשות להשתעבד בו לא ילום. רב עקיבא אומר חויבו שהוא חייב להשתעבד בו ואסור לשחרר את העבד שלו. שואלים כאן תוספות קושיה גדולה. הרי ידוע לכל, הגמרא בסוף מסכת מלכה דורש רב סימלוי ששש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה מסיני, שנצטווינו על ידי משה רבינו מסיני תרי"ג מצוות. ואם כן, כאן שיש לנו שלושה עניינים שלדעת רב עקיבא הם חויבו ומצווה, ולדעת רבי שמואל אינם אלא רשות. אז הרי ממה נפשך קשה? או שלרבי שמואל חסרים לנו שלושה ממניין של התרי"ג מצוות, או שלרבי עקיבא יש לנו יותר מאשר תרי"ג מצוות. שהרי התרי"ג מצוות לכאורה אינם כוללים את השלושה האלו, ורבי עקיבא שעושה אותם למצוות, אז יש לו יותר מתרי"ג. ואם התרי"ג האלה נכללים בהם השלושה מצוות הללו לרבי עקיבא, אז הרי לרבי שמואל יחסר לנו שלושה מצוות מתרי"ג המצוות. כך שואלים תוס. האמת שהרמב"ן בספר המצוות בריש השורשים, כשהוא מציג על הרמב"ם, פותח בדבריו בקושיה זאת, והרמב"ן רוצה להוכיח מכוח הקושיה הזאת שהמספר הזה של תרי"ג מצוות איננו מספר שמוסכם על כל החכמים בגמור, וישנם חכמים שחולקים על רב סימלוי וסבורים שלאו דווקא תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, יכול להיות הן חוסר הן יסר, או יותר או פחות מתרי"ג מצוות. והראיה הראשונה והעיקרית שלו זה מהגמור שאנחנו עומדים בה עם הקושיה הזאת של תוספות, שהרי אם המיניין של תרי"ג מצוות הוא מיניין קבוע שרק תרי"ג מצוות יש לו פחות ולא יותר, אז הרי או של רבי שמואל חסרים כאן שלושה מצוות במיניין המצוות, או של רבי עקיבא יש יותר מתרי"ג מצוות, שלושה מצוות יותר אלה שנמנו פה. ועוד מביא הרמב"ן מאוד מקומות שנחלקו תנאים על מצוות מסוימות אם הם מצוות או לא. שואל הרמב"ן, לא מצאנו אף פעם בגמרא שהגמרא תקשה קושיה כזאת? הרי לרטן הזה שסובר שזה מצווה יש כאן יותר מתרי"ג מצווה, או על מקום כמו אצלנו רבי שמואל שסובר שזה לא מצווה, שהגמרא תשאל, ואם כן לרבי שמואל חסר לנו ממניין התרי"ג מצווה. ומכוח זה רוצה הרמב"ן לומר שהמספר הזה של תרי"ג מצווה הוא באמת הדעה של רב סימלוי, אבל לא כולם סוברים כך. והוא מנסה להוכיח את זה ממדרש שכתוב שם שכל העשרת הדיברס בני ישראל שמעו מפי הגבור. והרי רב סימלוי בונה את המיניין תרי"ג מצוות על כך שתוירו ציבו לנו מוישה, תוירו בגימטריה, טוב ריש יוד א' כמבואו בגמורה, ואנוכי ולא יהיה לכו הם עוד שני מצוות שמפי הגבור שמענו. אם כן, התנא שסובר במדרש שעשרת הדיברס כולם נשמעו על ידי ישראל מפי הגבור, אינו סובר את הדרושה של רב סימלוי, והרמב"ן מעריר בזה. אחר כך מביא הרמב"ן שאומנם מהרבה מקומות מסתימת התלמוד מבואר שהמיניין הזה של תרי"ג מצוות היה מקובל אצל חז"ל כדבר מוסכם, וכן הוא מביא הרבה מקומות במדרושים ובדברי הגודל שתמיד נוקטים את המספר של תרי"ג מצוות כמספר המוסכם של המיניין המצוות שנאמרו לו למוישה בסיני. וכך הוא מביא שדעת הרמב״ם כבר שבזה אין חולק שמיניין המצוות הוא קבוע ועומד תרי"ג. ואם כן, מהו התירוץ על קושיית התוספות? ודאי התירוץ הוא כמו שתוספות עצמם תרצו אצלנו, שמכיוון שבאמת ישנם מצוות אחרות, רבי שמואל שסובר כאן ששלושה אלו הם לא מצוות, אז ודאי יש לו שלושה מצוות אחרות שהוא סובר ומונה אותם במיניין המצוות, ורב עקיבא ודאי את אותם מצוות שרבי שמואל מונה במיניין התרי"ג, אצל רב עקיבא הם לא מצוות ממיניין המצוות, אלא הוא יסבור שאותם מצוות הם לא יותר מאשר אסמכתא, או שהוא ידרוש אותם לעניינים אחרים. דהיינו, כשם שאנחנו מוצאים בין הראשונים והגאונים מחלוקות גדולות באיזה מצוות מכניסים אותם והם נמנים במניין התרי"ג מצווה, ואיזה מצווה לא? כידוע שבעל הלוכס גדולס היה לו מניין המצווה, והרמב״ם בספר המצווה השיג עליו לקבוע מסמירות על מצווה אחרות שהם נמנים, הוא הוסיף מצווה שהבעל הלוכס גדולס לא מנע, והשמיט מצוות מן התרי"ג שהבעל הלוכס גדולס כן מנע. הרמב״ם בהסוגת בא ליישב את דעת הבהר, וכך כל מיני המצווה, כל אחד בחר לעצמו דרך לפי הכללים שבידיו, איזה מצווה נמנים לתרי"ג מצווה. אם כן, אין זה פלא שעל אף שמניין המצווה של תרי"ג הוא מניין מוסכם על הכל, כמשתמע מתוספות, וכפי שהרמב"ן גם כן אומר שכך משתמע מסתימת הגמורה בהרבה מקומות, עדיין שייך שיהיה מחלוקת של תנאים איזה מצווה נמנים במניין המצווה ואיזה לא. וגם כאן רבי שמואל ורבי עקיבא חלוקים. רבי עקיבא סובר ששלושה המצוות האלו נמנים במניין המצווה של התרי"ג, רבי שמואל סובר שהם רשות והם אינם מצווה, ובוודאי יש לרבי שמואל מצוות אחרות שישלימו עבורו את מניין המצוות של התרי"ג, ואותם מצוות לדעת רבי עקיבא לא יחשבו למצוות. נחזור על כל פונים לגמור. אומר לרב פופל הבית ואמר לו רב משרשי אל רוב, ושרב משרשי שאל את השאלה לרוב, ואימר רבי שמואל ורבי עקיבא בכל התירי כולו אורך פליגה, שגם בכל התירי כולו יהיה אותה מחלוקת. דמר אומר רשות שאיפה שכתוב דבר לעשות אותו, אז רבי שמואל יסבור שזה לא יותר מאשר רשות וזה לא חויבו ומצווה. ומר אומר חויבו ורבי עקיבא יגיד חויבו, הרי לפי זה אין לך מצווה אצל רבי שמואל חויבו, שבכל מקום שכתוב ציווי לעשות דבר הוא יאמר לך שזה לא יותר מאשר רשות. הוא אמר לי, אוכל בקרוי פליגה, ודאי שגם לרבי שמואל איפה שכתוב ציווי בתורה לעשות זה חויבו ומצווה, אלא שכאן בכל שלושת המקומות הם פשוט חולקים בדרושת הפסוקים. מתחילה הגמרא לבאר, וכינס אשת רשות דברי רבי שמואל, רבי עקיבא אומר חויבו, אז לעניין כינוי שנחלקו רבי שמואל ורבי עקיבא, מה איתן את רבי שמואל סוב על אותי איתן? רבי שמואל סובר כמו התנא הזה דתניא למדנו בדורייתא רבי אליעזר בן ינקי, והוא אומר כלפי שאומרו תירא כלפי פירושו כנגד. לאחר שאומרו תירא לא יסיסנו את אחיכו בלבבכו, אז הרי למדנו מכאן שאצור לו לאדם להביא את עצמו לידי שנאה ותגרה ומחלוקת, יוכל כגון זו שגם אדם שיראה את אשתו עוברת על דס יהודית, והיא נסתרת ומתייחדת עם שכניה ונוהגת בפריצות, לא יקנה לו, אז הוא גם כן לא יקנה לה, כיוון שעל ידי הקנאה הוא מביא שנאה ומחלוקת, ונצטווינו לא יסיסנו את זכיחו בלבבכו, תלמוד לא ימר ועבור עליו רוח קינה וקינה את אשתוי, אז התורה צריכה לומר לנו שאם הוא רצה לקנה, הרשות בידו, אבל בלי פסוק הייתי אומר שאסור לו לקנה, אבל ודאי בכל התירה כולו, בכל מצוותיה של שבתירה, רבי שמואל לא יחלוק לומר חלילה שזה רשות, ודאי שזה חויבו ומצווה. ורבי עקיבא, מה הוא סובר שזה כינוי, זה חויבו, הרי רבי שמואל צודק, צריך את זה להתיר לו לקנה. עונה הגמרא, כינוי אחרין הכסיב, הרי כתוב פעמיים העניין של קינה בתירה, פעם אחת כתוב ועובר עולוב רוח קינו וקינה הס אשתוי והיא נתמו, ובהמשך הפסוק כתוב עובר עולוב רוח קינו וקינה הס אשתוי והיא לא נתמו. אז רבי עקיבא אומר לך, כיוון שכתוב עוד פעם העניין של כינוי, אז אחד באמת נדרש לרשות, כפי שרבי שמואל דרש להתיר לו לקנה אם הוא רוצה, ואין בזה את האיסור שלו יסיס נוסחיך או בלבבך, אבל הפעם השנייה שכתוב כינוי זה ללמד אותנו שזה חויבו ומצווה. ורבי שמואל, איך הוא לא דורש את הכינוי שנכפל פעמיים ולומר שהפעם השנייה בא ללמד שזה חויבו כפי שרבי עקיבא דרש? עונה הגמרא, היית דבוי למכתב והיא נתמו והיא לא נתמו, הרי התורה רוצה לחדש לנו כאן את הדין הזה שאישה שבאה לקינה לה והיא נסתרה, על אף שספק בידינו אם היא נטמעה באותה סתירה או לא נטמעה, אז התורה אומרת שהיא אסורה לבעלו מן הספק, לכן סיבנה וקינה את אשתוי. אז התורה כופלת גם את העניין של וקינה את אשתוי, על אף שבאמת אין בו צורך, שהרי כדי ללמד את הדין הזה שמן הספק היא נאסרת לבעלו, היה מספיק שיהיה כתוב בפסוק פעם אחת ועובר עולוב רוח קינה וקינה את אשתוי והיא נטמעה או היא לא נטמעה, ואין צורך שיכפול פעם שנייה ועובר עולוב רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נתמור. אף על פי כן אין ללמוד מהכפל הזה שום הלכה. למה? וכדתן נדבר רבי שמואל, דתן נדבר רבי שמואל כל פער ששנאמרו ונשנס לא נשנס אלו בשביל דובו שנשחדש בו, כשהתורה כופלת פער שפעם שנייה, אז כל כפילוס הפער שיכול לבוא לפעמים רק בשביל דבר אחד שנתחדש בו. אז גם כאן הכפל של כל העניין של ועובר עליו רוח קינה וקינה אסישטוי, שהתורה כופלת אותו פעם שנייה, אינו בא אלא לומר שעל אף על הצד שהיא לא נתמור, שלא ברור לנו שהיא נתמור, אף על פי כן היא אסורה מן הסופי. וכיוון שיש כאן חידוש שבגללו נכפלת הפרשה פעם שנייה, אז כך הוא הסדר שלפעמים התורה כופלת את כל הפרשה על אף שאין צורך בה, רק אל החידוש. גם כאן נכפל פעמיים ועובר עליו רוח קינה וקינה אסישטוי, רק בשביל הדבר שנתחדש בה, שהיא נאסרת על בעלה מן הסופיק. אבל אין ללמוד מכאן שהתורה באה ללמד אותנו שזה חייב. אותו דבר היה לנו מחלוקת בין רבי שמואל ורבי עקיבא לעניין להתאמה לקרובים, לא יתאמו רשות. דברי רבי שמואל רבי עקיבא אומר חייבו, מסבירה גם כאן הגמרא מה הם נחלקו בפסוקים. מה הייתה אומר רבי שמואל, אי זה דכסיב הרי כתוב בפרשה. אמר לכהן בני אהרן ואומרתו עליה, לנפש לא יתאמו בעמו, שאסור לו לכהן להתאמה למת. יתריכה למכתב לא יתאמו, צריך לכתוב לי לא יתאמו, שמותר לו להתאמה לקרובים, אבל אין כאן ציווי וחויבו להתאמה לקרובים. ורב עקיבא שסובר שזה כן ציווי וחויבו, הרי לכאורה הלא יתאמו באמת לא מוכרח שזה חויבו, אולי זה באמת רק הפר להתאמה לקרובים, על אף שאסור לו להתאמה לשאר מייסים, או נהג עם הרע מקיים לשאירו נפקה. הרי בעצם הציווי בתורה כתוב כך, אמר אל הכהנים בני הארץ, ואומרתו עליהם, לנפש לא יתאמו בעמו, כי אם לשאירו יקורב אילוב, לאימו יהיו לאוביב, ולבנו יהיו לביתו יהיו לאוכיב, ולאחו יסו יבסו לאקבו יבו אל אשר לא יסו לאיש. אז מזה אני כבר יודע שאליהם מותר לו להתאמש, הרי כך נאמר בפירוש בתורה, לא יתאמו לומו לי, מה שהתורה הפסוק מסיים, ולאחו יסו יבסו לאקבו יבו אל אשר לא יסו לאיש, לא יתאמו, הלא יתאמו הזה הוא הרי מיותר, שגם אם הוא לא היה כתוב, הייתי יודע כבר שמותר לו לכהן להתאמה לקרובים. אז על כל כך הוא בא לחויבו, לומר לי לא יתאמו שזה חויבו ומצווה להתאמה לשיבו קרוב. ורבי שמואל, למה הוא לא דורש את הלא יתאמו לחויבו, אלא להתר, הרי להתר באמת אין צורך בלא יתאמו, כי את ההתר אני יודע כמו שרבי עקיבא דורש אותו, מקיים לשאירוי, עונה הגמרא, ורבי שמואל לא מתאמה ואין מתאמה להיבורר, הלא מתאמה לא בא לומר שזה חויבו. אלא זה בא לו ללמוד מיות, לא יתאמו, למדס, אם אחד מהשיבה קרובים אלו מת, אז הוא יתאמה, לאחוי שיהיה בסולו, אם היא מתה, לא יתאמו, אבל הוא לא מתאמה לאיבור ראו, אם אחד מהשיבה קרובים הוא מוקשכין, והאיברים שלו נופלים ממנו, ואיבר מן החי מתאמה כמו איבר מן המת, אז הייתי סבור שמותר לו גם כן להתאמה לאיבר מן החי של אחד מהשיבה קרובים, צריך לומר לי לא יתאמו שדווקא אם הקרוב הזה מת, אבל אם הוא חי ונפל ממנו, נשר ממנו איבר מן החי כי הוא מוקשכין, ואיבר מן החי הרי מתאמה, אסור לו לכהן להתאמה לאיבר מן החי. אנו עוברים לעמוד ב' ורבי עקיבא, הרי גם הוא צריך את הפסוק לא יתאמו ללמד אותנו את המיעוט הזה שרק למת הוא מתאמה ולא לאיבר מן החי שלו. עונה הגמרא, אם כן, אם כדברי רבי שמואל, שלא יתאמו, לא בא לחויבו, רק בשביל הדרוש שהוא לא מתאמה לעיוורים שלה, לכתב רחמונה לא, שיהיה רק כתוב המילה לא, ולשתוק, ואין צורך במילה יתאמו, שהרי אם היה כתוב רק לא, גם הייתי יודע לדרוש את הדרשה הזאת, כמו שרש"י מסביר, שכך משתמע הפסוק, לנפש לא יתאמו בעמו, כי אם לשאר הקור ואילוב לאוביב ולאימו לבנוי, ולביטוי, ולאוכיב, ולאחוי שיהיה בסולו, לא, כלומר, כשגופה שלם, ולא להיווריה. יתאמו לא אומר לי מה אני צריך את המילה יתאמו, שמע מנה שלא יתאמו בא גם ללמד, שזה חויבו על הכהן להתאמה לאחד מהשיב הקרוב. ורבי שמואל, הרי מה רבי שמואל ידרוש מהמילה יתאמו, הרי בהחלט מיותרת. עונה הגמרא, אין אופנה מהמילה יתאמו היא מיותרת, אבל אף על פי כן אין ראיה מכאן. אי זה כוסב לא, כוסב נמי יתאמו, כיוון שצריך להיות כתוב לא, בשביל החידוש הזה, והדרוש שהוא לא מתאמה לעבר מן החי שלו, אז נכפל ונכתב גם יתאמו. וכדי תן לדבר רבי שמואל, כפי שהיה לנו בעמוד א', זה תן לדבר רבי שמואל, כל פעם ששנאמרו ונשנית, לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בו, אז גם כאן, כיוון שהתורה צריכה לכפול את הפרשה, כדי ללמד אותנו את החידוש הזה, שאין הכהן מתאמה לעבר מן החי של הקרובים שלו, נכפל את כל הפרשה, גם עם המילה יתאמו, כי כך הוא הסדר, שפרשה שנאמרו ונשנית, לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בו. תספס בסוף עמוד א', אמרו שהמחלוקת של רבי שמואל ורבי עקיבא, אם לא יתאמו זה מצווה או רשוס, הנפקימינו הוא עם הכהן כשהוא מתאמה למס מהשיב הקרובים שלו, אם הוא נקרא עוסק במצווה או לא. מסביר המרשו שלטייסס היה קשה במה המדובר. אם מדובר של הקרוב שלו אין אדם אחר שיתעסק בקבורתו, בזה ודאי לא יהיה מחלוקת שגם לרבי שמואל זה חוי ולהתאמה לו, שהרי אם אין מי שיתעסק בקבורתו, הוא מס מצווה, ועל מס מצווה שאין מי שיקבור אותו, ודאי שהכהן מצווה ומחויב להתאמה אליו ולהתעסק בקבורתו. ואם הקרוב הזה שנפטר, אין לו מי שיתעסק בקבורתו, בוודאי שהכהן מחויב להתאמה אליו כדין מס מצווה גם לרבי שמואל, אלא על כוחו שמדובר שיש אחרים שמתעסקים איתו. אם יש אחרים שמתעסקים איתו, גם לרבי עקיבא אין לו חיוב להתאמה אליו. כך הבין המרשו בדעת התוספות. משום שהמרשו סבור, וכי כהן גרוע יותר משאר אדם, שאם יש לו קרוב שנפטר, ויש אחרים שיתעסקו בקבורתו, שהוא אינו חייב לתמות את עצמו לקרובים. וממילא, על מה המחלוקת של רבי שמואל ורבי עקיבא, עם מצווה לכהן להתאמה אליו או לא? הרי אם אין מי שיתעסק בקבורתו של הקרוב, לכולה על מזה חויבו. ואם יש מי שיתעסק, ודאי שגם לרבי עקיבא הוא לא מחויב בדבר, אלא שמספיק לו שאחרים יתעסקו בקבורתו, משום שהכהן לא יגור עמי ישראל, שגם הוא אינו מצווה להתאמה לקרובים שלו כשיש אחרים שיתעסקו בקבורתו. על זה אמרו תוספות, אנחנו כמינה בין רבי שמואל ורבי עקיבא יהיה, אם כהן שכן מתאמה לקרובים, אפילו כשמסעסק יש אחרים שיתעסקו עמו, אם הוא נחשב עוסק במצווה שפוטר מן המצווה או לא. על עצם ההנחה של המרשו שכהן אינו מחויב להתאמה אל הקרובים כשיש אחרים שמתעסקים עמו, הקרן אירו מאיר על זה שיש רישיינים, כפי שמבואר אומר בטור שולחן ערוך ירידי סימן שיניים ג', שכהן חייב ומצווה להתאמה לשיב הקרובים שלו אפילו אם יש אחרים שמתעסקים עמו. אבל זה לא כל כך קשה, משום שאולי כוונת המרשו לומר שדעת התוספות, כמו הראשונים האלו שסבורים, שכשיש מתעסקים בקבורתו של הקרוב, אין מצווה על הכהן להתאמה אליו. גם על מה שהמרשו אומר כדבר פשוט, שישראל אינו מצווה להתאמה לשיב הקרובים שלו, כשיש מי שיתעסק בקבורתו והוא לא מס מצווה, מעניין שבתשובס יד אליהו, זה הגויין ובליהו מלובלין, שחי לפני למעלה מ-250 שנה, ובסוף ימיו עלה לחברון, בסימן סמכס, הוא דן בעניין לגבי כהנס, שאינה מוזהרת לא להתאמה לשאר מייסים, אם היא מחויבת במצווה להתאמה לבעלה. והוא מביא בזה מחלוקת ראשון עם הרמב״ם והרמב״ן, ואחר כך הוא מסתפק אם בישראל הדין כן, שמחויב לתאמה עצמו לקרוביו ברגל, שחייב אדם לתאר עצמו ברגל ולא להתאמה, אם ישראל חייב להתאמה לקרובים שלו ברגל כמו כהן בשאר ימי השנה. ואין לומר, הוא אומר, שזה נלמד מקל וחומר מכהן, שאם כהן מצווה להתאמה כל שכן ישראל, שהרי יש לומר כהנס עלי בדע הרמב״ם יוכיח, שלהרמב״ם הכהנס אינה מוזרת ואינה מצווה להתאמה, אם כן אולי גם ישראל אינו מצווה להתאמה. וכך הוא מעריך שם בעניין הזה, כך שדברי המרשו, שאומר בפשיטות שישראל אינו מצווה במצווה להתאמה לקרובים כשיש אחרים שמתעסקים בו, מדברי היד אליהו אנחנו למדים שאין הדברים פשוטים, וזה משתמע מדבריו שזה יהיה תלוי במחלוקת הראשונים אם כהנת מוזהרת ומצווה להתאמה אל בעלה, אל הקרובים שלה או לא. והאחרונים כבר העריכו בעניין להוכיח מאוד מקומות את השאלה אם גם על ישראל נאמרה המצווה להתאמה לקרובים או שמה דווקא על הכהנים. וכדאי לזכור שבדברי המרשו כאן בסייטה למדנו בפשיטות שהמצווה להתאמה לקרובים פשוט לא למרשו שזה שייך רק בכהנים ולא בישראל, וממילא גם בכהנים כשיש אחרים שמתעסקים בו היה קשה לתוספות שלא שייך לומר שהם מצווים וחויבו, שהרי לגורו מישראל, ולכן הם היו צריכים לומר שהנפקינין הוא יהיה לעניין אם הוא נחשב או עסק במצווה. נחזור אל הגמרא שאומרת הגמור לפרש את המחלוקת השלישית שבין רבי שמואל ורבי עקיבא. כתוב לא אילום בהם תעבודו רשות, דברי רבי שמואל. רבי עקיבא אומר חויבו, גם כאן הם נחלקו בפירוש הפסוק. מה איתה עם רבי שמואל? היי דדכסיב לא יסחיה כל נשומו. זה נאמר על השבועה ממין שהם החיטי והגרגושי, האמוירי והכנני, והפריזי והחיבי והיבושי, כפי שרשי מונה. יצריך נאמה למכתב. לאוילום בהם תעבודו, אז לכן צריך את הפסוק להתיר לעבוד בעבד כנעני, במקרה שלמישרה להתיר אחד מכל אומות, אחד משאר 70 אומות, שבו על הכנעני, שבעל אישה, שהיא מהשבע אומות, שכל השבע אומות נקראים על שם כנען, והוליד ממנו בן, והבן הזה הוא קונה אותו לעבד שאתה רשוי לקנוע, שוי מותר לך לקנות אותו בעבד, משום שהלך אחר האב, וכמו שתוספות אומרים שמכאן אנחנו למדים את הכלל, שבאומויס הלך אחר הזוכור, ומכיוון שהאבא של הוולד הזה הוא לא מן השבע עממין, אלא משאר האומויס, אז לא נצטווינו בו, בלא שחי כל נשומו, ומותר להחיות אותו, ויהיה לך לעבד. דתניה, ולמדנו כך בברייסה, שעל זה בא הפסוק הזה. כי כך כתוב בברייסה מניין לאחד מן האומויס, שבו על הכנעניס ואוילד ממנו בן, שאת רשוי לקנוע שבעבד, כפי שעכשיו תירצנו על יבד רבי שמואל, תלמוד לימר, וגם מבני התשובים הגורים עמוכם, מהם תקנו. מסביר רשי סדר הפסוקים בפרשס בהר, פרק חופי פוסק מנדלית, כתוב כך, ואב דחו ועמוסכו אשר יהיו לוך, מאיס הגויים אשר סביבי שיכם, מהם תקנו עבד ועומו. משמע מזה שדווקא מהגויים אשר סביבי שיכם, שהם סביב ארץ ישראל, אבל לא מבני ארץ ישראל, מהשיבו עממין שהם היו בארץ ישראל, אסור לקנות עבד. אחר כך ממשיך הפסוק הזה שמובא כאן בברייסה, וגם מבני התשובים הגורים ממוכם, מהם תקנו פירושו, שאם יש לך בן מבני התשובים, תשוב פירושו שהוא בא ממקום אחר והוא נתיישב כאן. אומר לך הפסוק שמותר לקנות מהבנים אשר יהיו להם מבנו ארצחו. דהיינו, אם הבן הזה הוא בן של תוישוב, דהיינו אחד משאר האומות שבא כאן להתיישב, והוא בא על אחת מבנות הארץ, דהיינו על אחת מהשבע עממין, ונולד הבן הזה, מותר לקנות אותו בעבד כנעני. יוכל הייתי סבור לומר, אומרת הברייס, אף הכנעני שבא על אחת מן האומות, והולד ממנו בן, שהתורה שואל לקנות בעבד, שגם הפוך, אם אחד מהשבע עממין בא על אישה משאר האומות, ווליד ממנה בן, גם אותו מותר לקנות בעבד. תלמוד לא אמר, הרי כתוב בהמשך אותו פסוק של וגם מבני התשובים הגורים ממוכם מהם תקנו, שעליו למדנו, נמשך הפסוק ואומר, וממשפחתם אשר ממוכם אשר הולידו בארצכם, פירושו בנים שנולדים בארצכם והם בנים של תשובים של שאר האומות שבאו להתיישב כאן, והם נשאו בארצכם בארץ ישראל נשים, דהיינו אישה מן שבע עממין, מהם אתה רשאי לקנות, אבל ולא מן הגורים בארצכם, שהרי כך נאמר אשר הולידו בארצכם, והם גורים ממוכם, אבל לא מן הגורים בארצכם, לא מן הבנים שנולדים לאחד מאלה שגרים בארץ, דהיינו מהשבע אומות, שהולידו במוקם אחר מאישו שהיא משאר האומות, והביאו את הבן הזה לגור שם, מהם אסור לקנות עבד כנעני. ועל זה הריבה סיומו של הפסוק, והיו לכם לאחוזו והסנחלתם אויסם לבניכם אחריכם לרשת אחוזו לאוילום בהם תעבודו. אז הנה יש לנו בברייסה מפורש שדורשת את אותו דין שתירצנו על יבד רבי שמואל מהפסוק של וגם מבני התשובים הגורם ממוכם מהם תקנו, שמותר לו לאדם לקנות עבד שנולד מבן שער האומויס שבו על אחס מהשיב האומויס, כי באומויס עליך אחר הזוכר, מכיוון שאביו של הבן הזה אינו מן השבעה ממנו למשאר האומויס, מותר לקנות אותו לעד. אם כן, על זה צריך את הפסוק על יבד רבי שמואל שלא אילום בהם תעבוד. ורב עקיבא, רב עקיבא שסבור שלא אילום בהם תעבוד, הוא בא לומר חויבו ולא את ההתר לקנות אותו, משום שממהם תקנו נפקה. הרי הברייסה הזאת שאתה מביא לומדת את זה מהפסוק של וגם מבני התשובים הגורים ממוכן מהם תקנו, מזה אני כבר יודע שמותר לקנות עבד מבן שנולד שאביו מאחד משאר אומויס ואימו מהשבע עממין. לא אילום בהם תעבודו למולי לחויבו, זה בא ללמד אותי חויבו. ורבי שמואל, הרי רבקי וצודק במה שהוא אומר שלומדים את זה ממהם תקנו, ואין צורך לזה בפסוק שלא אילום בהם תעבודו. עונה הגמרא, הוא סובר בהם ולא באחיך. מה שנאמר לא אילום בהם תעבודו לא בא ללמד שזה חויבו, אלא בא למעט שדווקא בהם תעבודו עבודת עבד, מה שאין כן באחיכם, עודו מישראל שנמכר לעבד עברי, אסור לעבוד בו עבודת עבד. זה רב עקיבא, רב עקיבא שסובר שלא אלום באמת עבודו בא ללמד אותנו שזה חויבו, הרי צריך את זה לדרושה של רבי שמואל שאסור לעבוד בישראל עבוד עבד, הוא נהג עם הרע באחיכם מסייפה דקרון אף, כשאסור לעבוד בישראל עבוד עבד, יש לי מסייפה של הפסוק שכתוב שם, ובאחיכם בני ישראל איש באוכיב, לא יתיר דבוי בפורך, אז הרי נאמר להד שאסור לעבוד עבודת עבד בעודו מישראל, ואין צורך לזה בפסוק שלא אלו מהם תעבודו, על כוח עכשיו פסוק בא לו למד שזה חויבו. ורבי שמואל, הרי באמת אני יודע את זה מבאחיכם בני ישראל, מאותו פסוק שרבי עקיבא לומד, הוא נהג עם הרע כמו שענינו קודם, אי דדכסיבו באחיכם כסיב נמה בוהם, לכדתניה, לכדתון לדבר רבי שמואל, לתון לדבר רבי שמואל כל פרשה שנאמר ונשנס, לא נשנס אלא בשביל דובר שנשחדש בו, אז אין אוכי נאמר היה הפרשה הזאת נכפלה, ואומרת לו אלום בהם תעבידו, על אף שאת עצם הדין, שבעודו מישראל אסור לקנות לבצות עבידת עבד, אני יודע מפסוק מפורש, שנאמר בו באחיכם בני ישראל ישבו אחיו לסיף דבוי, בפורך, אבל דכן נכפלה כל הפרשה בשביל החידוש הזה שנתחדש, שאסור לרדות בפרך, בעבד עברי, אז לזה נכפלה כל הפרשה שלא אלום בהם תעבידו, שרק בוהם בעבד כנני תעבידו, עבידת פורך ועבידת עובד, אבל באחיכם בני ישראל לסיר דבוי בפורך. אם כן הרי למדנו בשלושה מקומות מחלוקות בין רבי שמואל ורבי עקיבא, אם זה נאמר לחויבו או שזה נאמר רק לרשוס. בכינוי שאדם מקנה לאשתוי, בתומר שכהן מתאמה לקרויבים אם זה רשוס או חויבו, ובעבידת עבד כנני שלא אלו בהם תעבודו אם זה רשוס או חויבו. ולכאורה, בכל שלושת המקומות נחלקו באותם טעמים, אז או שנפסקת הלכה בכולם כרבי עקיבא, או שנפסקת הלכה בכולם כרבי שמואל. בדברי הרמב״ם העריכו האחרונים, והרבה האחרונים להקשות, שהרמב״ם את הדין שלא אילום בהם תעבודו, הוא פוסק להדג כרבי עקיבא שזה חויבו ומצווה, ומונה את זה בין התרי"ג מצווה. הוא הדין את המצווה של כהן להתאמה לקרויבים, הוא פוסק כרבי עקיבא שזה חויבו ומצווה, ומביא את זה במניין המצווה. מה שאין כן כינוי שזה לדעת רבי עקיבא חויבו שאדם יקנה לאשתוי, את זה הרמב״ם לא מנע במניין המצווה. ויתרה מזו, שהרמב״ם בסוף הלכסיתא, בפרק ד' מלכסיתא, הלוך י"ח, אומר הרמב״ם, מצוות חכמים על בני ישראל לכנס לנשיהם, שנאמר וקינא את אשתו, וכל המקנא את אשתו, נכנסו ברוח טהרה. אז הרי הרמב״ם אומר שזה רק מצוות חכמים. והכסף משנה במקום שואל, שהוא פסק רבי עקיבא שסובר וקינא את אשתו חויבו, והנה יודע שואל הכסף משנה, למה כתב רבינו שמצוות חכמים, הרי זה נלמד מפסוק. אפשר לא אמר אומר הכסף משנה שהרמב״ם סובר שהפסוק הוא אסמכת בעלם. ובאמת שאת הקושייה הזאת שאל כבר הרשב"ס בזוהר הרוקיע במניין המצווה אסן רמ"ה, הוא תמה על כל מיני המצווה שלא מנו מצווה אסן מיוחדת לקנא את אשתו שנאמר וקנא את אשתו, הרי לעניין לא אילם בהם תעבודו ולעניין תומת כהן אל הקרובים הם כן מנו במניין המצווה, ולא שנה רשב"ס שהרי בסגנון איך עוד נאמרו שלושתון בגמור. ועוד הוא שואל מהרמב״ם שסובר שהוא מצווה מדברי סופרים, והרי אם הוא פוסק כרבי עקיבא זה צריך להיות מצווה מדברי רייסא לקנא את אשתו. אז האחרונים מעריכים בשאלה הזאת, נצטט כאן תירוץ אחד מהגאון רבי ירוחם פרלו בספרו על ספר המצווה להרס"ג עשה עין ה, שהתירוץ שלו הוא מכוח הסוגיה שאנחנו למדנו. שאר התירוצים של האחרונים הם בדרכים שונות שאינם נובעות מכוח הסוגיה עצמה. הרי למדנו בעומד א' אצלנו בסוגיה, שהגמורה אומרת שהרוח שכתוב בתיר ועור ועולב רוח קינא וקינא את אשתו, הכוונה רוח טהר, והגמורה מוכיחה את זה בין מרבי עקיבא ובין מרבי שמואל, שבשניהם, לפי שניהם, חייבים לומר שזה רוח טהר כפי שלמדנו בעומד א'. שואל הגאון פרלו, לכאורה זה תמוה, הרי לרבי עקיבא שסובר וקינא את אשתו חויבו, וזה חיוב מדאורייתא לקנא, מה שייך לומר שעוברת עליו רוח טהרה, הרי כמו כל מצוות עשה, הוא מוכרח לקיים אותה, ואם הוא לא ירצה לקיים אותה, כופים עליו לקיים אותה. איך אפשר לומר שלרבי עקיבא זה רוח טהרה גרידא, שזה תלוי כאילו ברצינו אם הוא מתמלא רוח טהרה או לא, הרי זה מצווה גמורו, וצריך לכפות עליו לקיים אותה. אלא מוכרח מהגמורה הזאת, שהגמורה על כל פונים בעומד א', מוכרח שיהיה הבינה שאפילו לרבי עקיבא זה לא חוי ומדוי רייסה, אלא זה רוח טהרה שהוא בוחר בה מרצינו מן התורה, ולכן זה רק מצווה מדברי סופרים. זה היה לרמב״ם הכרח, אומר הגאון פרלו, מכוח הסוגיה עצמה, שהבינה שעל אף שלא אילום בהם תעבידו, והמצווה שלא ייתמו הם מצווה גמורס וחוי ולרבי עקיבא, הכינוי שאדם מקנה לאישתוי אינו אלא רוח טהרה ולא מצווה וחוי וגבורה מן התורה. נאמרו בזה עוד תירוצים בנציב במי שבדובר ובעמק שלו ובעוד אחרונים, אבל בחרנו להביא את התירוץ הזה שהוא פשוט מהסוגיה שהיום למדנו. אומר רב חסדא, זנוס בביסה כקריה לסומסמה. זנוס בבית היא כמו תולעת של סומסמין, קריה זה תולעת של סומסמין שהיא אוכלת אותם, כך הזנות מחריבה את הבית. ואומר רב חסדא עוד ממר, תוקפה בביסה, תוקפה זה כעס. אם יש כעס בבית, הוא גם כן כקריה לסומסומר, כמו תולעת שאוכלת את הסומסום, כך הכעס בכוחו להחריב את הבית. מסבירה הגמרא, אידה ואידה באיצה, גם כעס וגם זנוס, שעליה נאמר שהיא מחריבה את הבית, נאמר באישה, כשהאישה מזנה או שהיא כעסנית, או מסבירה שאז היא מחריבה את הבית, לפי שהאישה מתעסקת בזנוניה, ואינה עושה מלאכתו ולא משמרת את ביתה, ומפקירה את של בעלה למנעפים, ולכן חרב הבית. הוא עדים בכעס, עיקר הקפידהו מצד האישה, אבל בגבר לסלם בו. אם הבעל הוא זה שכועס, הוא זה שעוסק בזנות, אין בו את החומר הזה של חורבן הבית. ויאמר רב חסדא, בתחילו קודם שחוטו ישראל, לפני שישראל חטאו, מסבירה שבארייס, או איזו שכינה שורה עם כל אחד ואחד. הייתה השכינה שורה עם כל אחד ואחד בביתו. שנאמר, כתוב בפסוק, כי השם אלוהיכו מסעלך בקרב מחנכו, בתוך המחנה, בתוך ביסו של כל אחד ואחד. כיוון שחוטו, הם חטאו בארויס, נסתלקו שכינו מהם. אז השכינה מסתלקת כביוכו מלבוא לביתה. שנאמר, ולא ירואה בכו ערב הסדובו ושוב מאחריכו. אומר רשי, כביוכו אין הקודש ברוך הוא רוצה לבוא לאותו בית, לראות בעבירות שנמצאות בבית הזה. מסביר המרשו, שעל אף שהפסוקים שמובעים כאן נאמרו על כלל ישראל בקרב מחנכו או חלילה הפוך ושוב מאחריכו, אבל כיוון שבעל הממרה הוא גם כן רב חסדא שאמר את הממרס הקודמות, משמע שזה הולך על מה שנאמר קודם, שכשם שרב חסדא הסביר לנו קודם שזנוסה בבייסה כיכריה לשומשמה, ממשיך רב חסדא ומסביר שקודם חטא הזנות השכינה שורה בבית כל יוחד ויוחד. אומר המרשו, זה גוף בברכת הבית, שהרי יש כלל בכל מוקרים אשר אסקיר את שמי אובוי אליך וברכתיך. אז כשהבית שמור בצניות, אז שם שכינה שורה וממילא הברוכה שורה שם. מה שאין כחולילה ההפך בחטא הזנות בבית, שזה גורם סילוק שכינה משם, אז זה גוף מהווה חורבן הבית. כי מה שכינה כביוכל מסתלקת, זה גוף חורבן הבית. ואין צורך, הוא אומר, למה שרשי דייק לפרש, שזה בגלל שהיא אינה משמרת את ביתה כפי שביארנו, אלא שלושת הממרס של רב חסדא הולכים ביחד, שכולם תלויים במה שאם שכינה שר בבית יש ברכת בבית, ואם חלילה מסתלק את השכינה זה גוף החורבן הבית. אומר רב שמואל בר נחמני, אומר רב יונס, כל האויסה מצווה אחת באוילם הזה מקדמתוי ואוילכס לפונוב לאוילם הבא. מסבירה שהיא לפני מסוסוי היא מכרזת לפניו לאוילם הבא, שנאמר כתוב בפסוק, ואולך לפונך וצדקך. וכל עבר עבר האחד באולם הזה, מלפפתוי, קורכת אותו העבר, ואילכת לפונו ולא ימדים. שנאמר, ילפסו אור חויז דרקום, יעלו בתוי וייבדו. אז הדרוש שנדרשת ממשמעויות הפסוקים, שבעניין המצווה, המצווה מכרזת לפניו, כנאמר, ואולך לפונך וצדקך, מסביר המרשו, כיוון שללכת לא אלא מבוא, אדם שיש לו מצווה והוא הולך מגן עדן, אין צורך לקחת אותו בעל כורחו לשם, אלא צריך רק להכריז לפניו, לדעת שהוא מגיע. אז המצווה מספיק שהיא מקדמת והולכת לפניו ומכריזה לפניו לא אלא מבוא. מה שאין כן אדם שעובר עביר, וכשהוא מגיע לא אלא מבוא והוא צריך ללכת להידון בגהנם על זה, ודאי שצריך לקחת אותו בעל כורחו שאין הוא הולך לשם מרצונו, כמו אחד שמעלים אותו לגרדום. ולכן האוויר מלפפת אותו, קורכת אותו, ולוקחת איתו איתה ליום הדין, בעל כורחו, מסביר המרשו. מוסיף המרשו ומסביר שכוונת המאמר היא כזו, הרי ידוע שעל ידי מייסב האודום נבראים מלוכים, הן לטוב, הן למוטב, אז מהמצוות נבראים מלאכים שהם מכריזים לפניו לא אלו מבוא, והולך לפניך צדקך. ומהעבירת נבראים מלאכים שהם אשר מלפפים אותו ומובילים אותו לימי הדין. רב אליעזר אומר קשורו בו ככלב, העבירת קשורה בו ככלב, שנאמר ולא ישומע אליה או לשכב אצלו לי ישימו. כך נאמר ביוסף הצדיק שלא הסכים לשכב עמו עם אשת פוטיפה. נדרש הפסוק, לשכב אצלו בו אלו מזה, מסביר המרשו, שהרי יכול היה להיות כתוב לשכב עמו, כמו שנאמר שם שכבו עמי. המילה אצלו מלמדת אצלו ממש בו אלו מזה להיות איתה. ליש אמו, שזה בכלל מיותר הפסוק הזה, זה בא לדרוש עוד יותר מזה, גם לא אלו מבו, אז היא קשורה בו. וזה מה שרבליעזר למד, שקשורו בו ככל. ננוסום למדנו במשנה, לקמן בדף למדלף, לעניין שעיד אחד נאמן להעיד, אלומר ולומר, שהוא ראה שהאישה שנסתרו לאחר כינוי, נטמעה, ואם הוא מעיד הוא נאמן על כך, ואינה שותה מים המעוררים. אומרת המשנה שהיו בדין, היה מקום לדון אלמלא הפסוק, ולומר שעיד אחד לא נאמן. ואיך היה הנידוין, וכך היינו דנים, ומה עדוס הראשונו, העדוס שמעידים על הסתירה כפי שיבואר בסוף העמוד מהברייסה. אז הרי הדין הוא, שעל אף שאינו יסרתו איסורו לו, הרי העדוס שבאים להעיד שהיא נסתרו לאחר כינוי, אין בה בעדות הזאת לאסור את האישה על בעלה לו אלו, שהרי הוא יעלה אותה לעזור וישקה אותה במים המעוררים, ואם היא לא נטמעה ותמצא תאורה, היא תהיה מותרת לבעלו, וכמו כן היא תהיה מותרת לתרומה. ואף על פי כן, אינו מסקיימת בפוחס משניים, הרי עדוס להעיד על הסתיר אנחנו צריכים שני עדים, עדוס האחרונו, אותה עדוס שבה אנחנו מדברים, להעיד שהיא נטמעו, שאיסרתו איסור אוילום, שהרי אם אנחנו מאמינים לעד שהוא ראה שהיא נטמעה, היא נאסרת על בעלה לאוילום, ואין דבר שיתהר אותה, אין עדין שלא תסקיים בפרוכס משניו, אז הרי העדוס הזאת בוודאי היינו אומרים שהיא צריכה שני עדים. לכן תלמוד לא אמר צריך על זה פסוק, ועד אין בו כל שיש בו, וכפי שנלמד לאל, שכך נלמד הפסוק, ועד אין בו אם אין בה עדוס של שניים, אלא יש בה עדוס רק של עד אחד, על זה נאמר בפסוק שהיא נאסרת. והפסוק הזה שמלמד אותי שעד אחד נאמן, נאמר על תומר, שהרי כתוב והיא נטמעו ועד אין בו, ואין בה תירס עדוס של שניים, אבל יש עד אחד, שכל עדוס שיש בה, אפילו של עד אחד, גם כן נאמן לומר שהיא נטמעה. אם כן מסיים את המשנה, וקל וחומר לעדוס הראשונו, שעל עדוס הראשונו בוודאי צריך כך להיות הדין מקל וחומר שהיא תתקיים בעד אחד, שאם עד אחד יעיד שנסתרו יספיק בזה. מעטו הרי כך צריך ללמוד, ומה עדוס האחרונו, שזו העדוס על התומה, שאיסרתו איסור אוילום, שעל ידי העדוס הזאת היא נאסרת לאוילום, מסחיימת בידי אחות כפי שלמדנו מהפסוק של ועד אין בו, עדוס הראשונו שיהיה העדוס על הסתיר, שאינו איסרתו איסור אוילום, שהרי אפילו אם יעידו שנסתרה, אם הוא מעלה אותה למקדוש ומשקה אותה מים המעוררים, ואם היא לא נטמעה והיא תאורה, הרי תחזור להיות מותרת לבעלה, אין עדין שתסקיים בידי אחות, היינו צריכים ללמוד מזה שמספיק עדי אחות ולא צריך שני עדים. תלמוד לא אמר כי מוצא בו ערב הזדובו, זה נאמר באישה שקלקלה ובעלה רוצה לגרש אותה, אז כתוב ערב הזדובו, ולהלון הוא אומר בעניין של עדוס שמעידים בבז, כתוב על פי שני עדים, אוי על פי שלושה עדים יוקום דובו, אז אנחנו לומדים דובו דובו בגזר שוב, מה דובו האומר להלון בעניין עדים? אז זה על פי שני עדים, אף כאן, מה שנאמר כי מוצא בו ערב הזדובו, זה נאמר דווקא על פי שניים שצריך שני עדים שיעידו על האישה שקלקלו ולא יספיק עדיה. אז מזה לכאורה רצינו ללמוד שלהעיד על הסתירה צריך דווקא שני עדים. שואל את הגמרא, היי מכי מוצא בערב הזדובו נפקה, וכי את הדין הזה שעל הסתירה צריך דווקא שני עדים, אנחנו לומדים את זה מכי מוצא בערב הזדובו ובגזר שווה של דבר דובו ממומוין, מבו נפקה, מזה שכתוב בתומה ועד אין בו, שמזה אנחנו לומדים שעד אחד נאמן להעיד על התומה, ונאמר הלושן בו, ומזה אנחנו דורשים כפי שלמדנו בדף הקודם, בו ולוי בכינוי, בו ולוי בסתירה, מבו אלי. לומדים את זה מהפסוק בו, שדווקא בתומה עד אחד נאמן, אבל לא בכינוי, להעיד שהוא כינה לאישתו לא יספיק עד אחד, אלא צריך שני עדים, ולוי בסתירה להעיד שהיא נסתרה, לא יספיק עד אחד, אלא צריך שני עדים, ואין זה נלמד בכלל מהגזיר שובה של דובר דובר, אלא מהמיעוט של בו, וכפי שרשי מסביר, שמכיוון שכתוב בו, אז זה מיעוט, ש שדווקא בתומה התחדש שאית אחד נאמן, ואי אפשר ללמוד מזה לשאר העדויות של האישה, משום שגם בלי גזר שוב יש לנו דין שהם נשארו ככל העדויות שבתורה, שצריך לזה שני עדים, איפה שנתרבה בו לעניין תומה שהוא נאמן אית אחד נתרבה, ואיפה שלא נתרבה אז נשאר על מקומו, ואין צורך בגזר שוב וילפוס החדשה ללמוד שצריך שני עדים להעיד על הסתיר. עונה הגמרא, אוכנם, כך הוא באמת הדין. אוכנם, כאומר, באמת את הגזיר שווה של דובר דובר צריך לעניין אחר כפי שהתבאר מיד. ובאמת חסור ומחס וחסר במשנה דין אחד. וכך צריך לומר במשנה. תלמוד לא אמר בו ולא בכינוי, בו ולא בסתיר. על השאלה שנלמד בקל וחומר מעדוס על תומה. שאם בתומה מספיק עדך, נלמד בקל וחומר שלסתיר ודאי שמספיק עדך עוד, על זה בא התלמוד לא אמר לא כפי שמופיע במשנה, שזה נלמד מהגזיר שוב, לזה אין צורך בגזיר שוב. זה באמת נלמד כפי ששאלת, בוא נלמד בוא ולא בכינוי, בוא ולא בסתירה, שדווקא בתומה ידע אחד נאמן, אבל בסתירה לא יספיק ידע אחד להעיד על כך, אלא צריך שני עד. אלא שמה שהמשנה מסיימת ומביאה הגזיר שוב וחסר פה דין. וכך צריך לומר במשנה, ותומה בעל מבלו כינוי ובלו סתירה, כשאישה מעיד עליה ידע אחד. שהיא זינתה, ולא היה שם לא כינו ולא הסתיר, דלי מהם אין עד אחד מנולון שעל התומה. כשאנחנו רואים שלאחר כינו הסתיר, עד אחד כן נאמן להעיד שהיא נטמאו. ואף על פי כן, בלי כינו ובלי הסתיר, עד אחד אינו נאמן להעיד שהיא נטמאו, וצריך שני עדים מנולון את זה. על זה מביאה משנה תגזיר שוב, נאמר כאן כמוצו בערב הסדובו, ונאמר להלון על פי שני עדים. אוי על פי שלוש עדים יוקום דובר, מזה אני לומד בגזיר שוב, ומה דובר אומר לעלון עדים שניים שצריך דווקא שני עדים, אף כאן עדים שניים שצריך דווקא שני עדים. תנו רבונו למדנו בברייסה, איזו עדוס הראשונה שכתוב במשנה, זו עדוס סתירה כפי שביארנו להעיד על הסתירה, זה נקרא עדוס ראשונה, משום שזה תחילתו של העניין שהיא נאסרת על בעל על ידי הסתירה. עדוס אחרונה שנקראת במשנה, זו עדוס תומה, שאם בא עד אחד בעדוס אחרונה להעיד על האישה שנתמו באותה סתירה, אז עד אחד נאמן, משום שמדובר אחרי כינוי סתירה. אבל להעיד על אישה שנתמה בלי כינוי סתירה, בזה עד אחד אינו נאמן אלא צריך שני עדים, כי לומדים בגזיר שוב דבר דבר ממומוין. אז הרי נתבהר לנו להדיה שלעניין לאסור סיטה, לאסור אישו לביילו, בלי כינוי סתירה, אין עד אחד נאמן אלא צריך שני עדים, ועל זה הילפוסה של דבר דבר ממומוין, וזה עיקרו של הפסוק כמוצו בערב הסדובו. ומזה הראיש עולמות האבן מילואים בסימן י' סיפקוטן בייז, על הנדבי יהודה במעדורי קאמר, חלק אבן העזר, סימן י' א'. שם הנדבי יהודה מכריע בפשיטס שלאסור סייטה לבלו, שאינו אלא עניין של לב, עד אחד נאמן כמו שאר איסורים, שקיימלון עד אחד נאמן באיסורים ואין צורך בשני עדים. שואל אבן מילואים פלא פלאים על הנדבי יהודה, הרי גמורה מפורשת למדנו כאן שלאסור אישו לבילו צריך שני עדים, וזה כל עניינו של הפסוק כמוצו בערב הסדובו. ובאמת בטעם הדבר, שעל אף שזה רק חי ולבן, אין זה דומה לשאר איסורים וצריך שני עדים, רבקי ואיגר בתשובת, בסימן קוף חוב דלד, סובר שהטעם לדבר הוא משום שבסייטה תומה כסיב בו כהרייס, ולכן יש בה את החוימר של הרייס, שנאמר על זה אין דובר שבער ופופס משניים שצריך דווקא שני עדים. הנסיבס בתשובתו לרבקי ואיגר, כפי שהיא מובאת ברבקי ואיגר בסימן קוף חופי, סובר טעם אחר, שמעל אף שהאיסור הוא לב, אבל כיוון שהמיינסה שעליו מעידים, המיינסה זנוס בעצמו הוא ערב אז דובר כפשוטו של מיקרו, לכן צריך שני עדים. על כל פונים הרי הדבר פשוט שצריך שני עדים, שואל אבן מילואים איך הנויד ביודה אומר בפשיטס שיספיק עד אחד, אז באמס שיש על זה תירוץ נפלא בספר קילס ינקב להגוין הסטייפלו זכר צדיק לברוכר בספרו על יבומס בסימן קוף חס, שם הוא מבאר שהנדבי יהודה לא דיבר אלא על סייטה שבעלה גירש אותה, והרי אסור לו להחזיר את סייטו סוי בלב, על זה אם אין רק עד אחד הוא גם כן נאמן, משום שעד אחד נאמן באיסורי. מה שנאמר אצלנו בגמורה שצריך שני עדים זה באישו היושבת תחס בילו, ועל ידי העדוס הזאת שהיא זינתה אנחנו מוציאים אותה מתחת ידי בילו ואומרים לו לגרש אותה, להוציא אישה מתחת בילו, זהו החומרה שצריך בו שני עדים דווקא. משום שלהוציא אישה מתחת בילו אינו שונה מלהוציא מומוי מתחת ידי יודום, שאי אפשר להוציא מומוי בפחות משני עדים. כמו כן אי אפשר להוציא אישו מבילו רק על ידי שני עדים. אבל אין או חינם אם הבעל גירש את האישה, ועכשיו הנידנו אם להחזיר אותה, כפי שבאמת מבואר בתשובה בן רבי יהודה שהנידון היה אם להחזיר את האישה הזאת, על זה אומר הנידון רבי יהודה, כיוון שלהחזיר פייטה אינו נוגע אלא לאיסור לב, אידך עוד נמון באיסורים. משום שמתתחום הרא איסור של פייטה, סובר הנידון רבי יהודה שהיא כשאר איסורים, אלא שצריך שני עדים כדי להוציא אותה מתחת בילו כשהיא חיה איתו. אבל לאחר שגירשו איסור והנידון אם להחזיר אותה, יספיק אידך עוד לאסור אותה עליו, כי ידע אחד נאמן באיסורים, ואיסור פייטה לדעת הנד ביהודה אינו אלא כשאר איסורים.
השיעור מחולק על ידי כל הדף, רחוב שדה חמד 11, ירושלים. לתרומות והנצחות, נא התקשרו 02-5383-999, פאק 02-538-0267, תא דואר 57035.